אנחנו היום בזמן שהרבה אנשים מרגישים שהם באיזשהו מקום סוחבים את החיים. יש בכלל הרבה אנשים ששואלים אותם, נו איך הולך? מתמודדים, סוחבים. והרבה אנשים שואלים את עצמם בעצם מה זה החיים באמת. האם אני חי? או אני ככה נגרר? אני סוחב עוד יום ועוד יום ועוד יום. אז בואו נראה היום בפרשת השבוע שלנו, פרשת כי תישא, איך בן אדם יכול להרגיש מבט אחר על החיים. מהם הכוחות הפנימיים שיש לבן אדם שלפעמים הוא לא מודע להם. אז בואו היום נתחיל בדבר שהתורה מספרת בסוף הפרשה, כשמשה ירד מהר סיני, אז כתוב הוא שני לוחות העדות נחלו, ביד משה, ברידתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. היה למשה רבינו זיו, הוד, קרן מפניו. סתם עוד מה עניין שמיכאל או אנג'לו, שהוא צייר לעצמו, הוא צייר את משה רבינו עם שני קרניים. והמעניין, אני הייתי פעם ברומא, אנחנו שם למוזיאון, דבר מזעזע, שהנוצרים בזמנים האלה ציירו את היהודים ממש נורא עם קרניים. והמורה דרך הסביר, כיוון שלא היה להם כל כך דווקא קשרים עם היהודים, הם חשבו שהיהודים האמיתיים יש להם באמת קרניים. אבל כבר רשב"ם אומר שזה שטות, האבן עזר אומר אם היה להם קרניים, אם היה למשה קרניים, אז מה עזר שהוא שם עליו מכסה? אז זה פשוט בתכלית שזה היה קרן אור וזיו של השכינה ששרתה. אז הדבר ראשון, מאיפה זה בא, וזה עוד מעט נראה, אבל הדבר העיקרי פה, מה זה אומר לנו? אנחנו יודעים שכל דבר שכתוב בתורה זה הוראה, המילה תורה מלשון הוראה. ועוד יותר בספר התניא של אדמו"ר הזקן, הוא כותב פרק מ"ב, התפשטות דמשה בכל דור ודור, כי כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה מבחינת משה רבינו עליו השלום. זאת אומרת, יש לנו גם את הקרן אור הזאת, יש לנו בבחינה מסוימת. מה זה אומר לנו? בא מדרש בפרשת השבוע ושואל שאלה, מניין זכה משה לקרני ההוד? וכאן כל אחד שלומד את המדרש הזה מיד עולה לו, מה זאת אומרת? התורה אומרת כי קרן אור פניו בדברו איתו, בגלל שהשם דיבר איתו. מה באמת השאלה של המדרש? השאלה היא מאוד פשוטה. משה רבינו, הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא בסנה, הוא דיבר איתו כמה פעמים, הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא שהוא הלך לקבל את הלוחות הראשונות, עלה להר הסיני. למה שמה לא קרן אור פניו, ודווקא בלוחות השניות שמה היא תגלה אליו השם? ומעניין, אומר המדרש במקום אחר, מפני מה בלוחות הראשונות לא קרן אור פניו? לפי שהראשונות מכתב אלוקים היו, שנאמר כתובים באצבע אלוקים, אבל השניים, הלוחות השניים, כתבה משה מפי הגבורה. לכך קרן אור פניו. כמו שאמר החכם, חוכמת אדם תאיר פניו. מה כאן הפנימיות של העניין בין הלוחות הראשונות והלוחות השניות? ויש הסבר מאוד מעניין של השם משמואל, הוא אומר ככה. אנחנו יודעים ש... כשאני שם ראי, אני רואה את מה שמול הראי. כשאני שם נר מול הראי, אז הוא מאיר. מתי? בתנאי שהמראה מלוטשת. אם המראה לא מלוטשת, היא לא יכולה לשקף את מה שעומד מולה. אז הוא אומר דבר מעניין מאוד. בלוחות הראשונות כשמשה ירד לא קרא לאור פניו, מכיוון שזה היה מכתב אלוקים, זה לא פעל זיכוך בנשמת משה רבינו, זה לא פעל זיכוך בגוף שלו. בלוחות השניות שמשה לבד כתב את זה, ועוד יותר הוא מביא, משה מסר את נפשו על הלוחות השניות. משה רבינו הלך למסורת תפר שאמר, מחי נינה מספריך, שיר שכתוב כבר שוחחנו בזמנים הקדומים, הוא מסר את עצמו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אומר השם משמואל, אז הגוף שלו הזדחך, ואז המראה הייתה מלוטשת, ושהוא עמד הקדוש ברוך הוא, השתקף בו האור האלוקי. אוקיי, זה הסבר אחד של המדרש. אבל בואו נבין את זה קצת עוד יותר, ונראה מה כתוב באותם המדרשים, עוד הסברים. יש עוד הסבר, שממה הוא קיבל את הוד פניו, מניצוצות שיצאו מפי השכינה נטר קרני עוד. יש עוד דבר במדרש תנחומה, שמואל אמר, עד שמשה כותב את התורה, משה כתב את התורה, נשתייר בקולמוסו כמעה, נשאר לו דיו, והעבירו על ראשו, וממנו נעשה קרני ההוד. וכאן באה השאלה, מה שייך דיו לקרני הוד? הפוך, הרי הדיו זה שחור, זה לא עושה אור. עוד יותר, איך שייך הקדוש ברוך הוא נשאר לו אור? את הדיו לבן אדם, בשר ודם, יכול להישאר. אצל הקדוש ברוך הוא הכל מדוקדק, ואנחנו יודעים את הכלל, לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד לבטלה. כשהקדוש ברוך הוא הביא למשה דיו, בטוח שהוא הביא לו בדיוק כמה שצריך. מה זאת אומרת נשתייר? אז בכלל יש פירוש נפלא של הראש, וגם אור החיים אומרים את זה, שכתוב על משה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אם נסתכל דבר מעניין, ענב כתוב אי נון וו, אין יוד. זה אומר הפירוש של הראש ואורחיים, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה תכתוב ענב, גם לכתוב ענב זה גאווה. משה רבינו לא רצה לכתוב, אז משה החסיר את היוד, הוא כתב את המילה ענב בלי יוד, שזה לא יהיה נקרא ענב. מהיוד הזאת זה נשאר, מהדיו הזה הוא שם על מצחו, ומזה יהיה פניו. יש עוד הסבר של בעל התורים ועוד ספרים שאומרים, אנחנו יודעים שכתוב בהתחלת ספר ויקרא, ויקרא השם. תראו, האלף הוא קטן. אז אומר הבעל התורים ועוד ספרים, שהשם אמר למשה, תכתוב ויקרא השם למשה, משה רבינו לא רצה להגיד שהשם, הוא קרא עליו, דיבר אליו, אז הוא הוציא את א' קטן, שזה נקרא ויקר, מלשון מקרה. במקרה השם דיבר למשה, לאו בדווקא משה, צריך היה מישהו, אז הוא דיבר איתו. מהאלף הזה שנהיה קטן, נשאר לו דיו, ומזה הוא שם על המצח. אבל פה צריך להבין דבר ראשון, מה המשחק הזה? נשאר לו דיו? וכי הוא צריך דיו? ולמה הדיו הזה הוא מאיר את קרני ההוד שלו? ובכלל, מצד אחד אתה אומר ניצוצות של תורה, מצד שני אתה אומר את ה' ו-י', מצד שלישי אמרנו, אומר המדרש, בגלל שהוא אמר אל הקדוש ברוך הוא מכן הנה מספריך, ואנחנו מכירים את הכלל, אין מחלוקת במציאות. אז מה באמת הביא למשה רבינו את האות, את ההוד, ומה יכול להביא לנו מעין דמעין את ההוד? אז בשביל זה נקדים עוד מדרש. אומר המדרש, מאיפה בא הקרני הוד? אומר המדרש ככה, אמר ריש לקיש, התורה שניתנה למשה אורה של אש לבנה, כתובה באש שחורה. זאת אומרת, היה אש לבנה ועליה היה אש שחורה, וזה היה האותיות, ומלופפת באש. וכשמשה רבינו כתב את התורה, קינח את הקולמוס, ומשם נטל זיו הפנים. מה קשור אש שחורה, אש לבנה, לקרני עוד? אז בכדי להבין את זה, יש כאן דבר מעניין מאוד. אומרת הגמרא, שאמרו, הרואה ספר תורה שנשרף, חייב לקרוא שתי קריאות, אחת על הגביל ואחת על הכתב. זאת אומרת, הגביל זה הקלף, ועל פי ההלכה כל עוד צריכה להיות מוקפת בגביל, ואת הגביל צריכים לעשות לשמה לשם ספר תורה. אם אני עושה את הקלף סתם, או אפילו אני עושה את הקלף לשם מזוזה, אני לא יכול לכתוב ספר תורה. זאת אומרת, שאומרת הגמרא, שיש בתורה שני סוגי אותיות. יש את האותיות השחורות, ויש את הגביל, את הקלף, את האותיות הלבנות. מה הפירוש? את האותיות השחורות אני יכול לראות, אני יכול לקרוא, אני יכול להגדיר אותם, אני יכול לתאר אותם. את האותיות הלבנות, למה זה מסמל? זה מסמל את הסוג האותיות שלמעלה מאותיות. הרבה פעמים אנחנו שומעים דבר, ואני שומע בין המילים. עוד יותר אני שומע עם המילים. יכול להיות קבוצה של אנשים ששומעים שיעור, כמו עכשיו אנחנו לא מדים תורה ושומעים שיעור, וכל אחד שומע אחר. כל אחד קולט אחר. ויש אחד שדבר מסוים הוא תופס אותו בצורה אחרת, שמענו את אותם המילים, אבל בכל מילה יש את המילה עצמה, את הגשמיות של המילה, את האותיות הכתב, ויש את בין המילים. יש את הסיפור המפורסם שרב מאיר שפירא שפתח את ישיבת חכמי לובלין ודף היומי, נסע לאמריקה לאסוף כסף. אז הסדר היה, הוא בא לעיר, שמו פלקטים, אמר בבית כנסת דרשה יפה, ואחרי זה הוא אסף כסף, הלך לאנשים. פעם אחת הוא בא לאמריקה ואמר דרשה נפלאה, חידושי תורה עצומים, ואחרי שהוא מסיים את הדרשה, יורד מהבימה, רואה ילד בן 8 עומד ממש על יד הבימה. שואל אותו רמר שפירא, אתה היית בשיעור? כן. הבנת את כל החידושי? אומר רבי, האמת שלא הבנתי את כל השיעור, הבנתי רק שהרבי רוצה שיתנו לו תרומות לישיבה שלו. אומר לו רמר שפירא, אתה הבנת את השיעור הכי טוב מכולם. לפעמים אנשים מבינים את האותיות השחורות, את המילים, את השכל שבעניין, את הנקודה הפנימית מאבדים. מה הפירוש של המילה אותיות? זה בא מהמילה אות. סימן, אנחנו אומרים אות הברית. והיו לאות על ידיך. זאת אומרת, יש שני סוגי אותות. יש שני סוגי אותיות. יש לנו את הכוחות הגלויים שלנו. שכל, מידות, הרגשות, דיבור, אבל יש לכל אחד מאיתנו את האותיות הלבנות שהוא לבד לא מודע להם לפעמים. הוא לבד לא מרגיש ולא חש ולא קולט את האותיות הלבנות. לכן בחסידות האותיות השחורות נקראים אורות פנימיים שמתלבשים בגוף האדם. האותיות הלבנות אורות מקיפים, אומר הצמח צדיק. זה מקיף, זה לא מתלבש בך. אתה צריך לצאת מעצמך בכדי להרגיש אותם, מכיוון שאתה לא יכול לתאר אותם. מעניין, במוזיקה זה גם אותו דבר. יש לנו אחד להבדיל מוצרט, הוא עשה הרבה ניגונים, והוא אמר, מוזיקה אינה בתווים, אלא בשקט שביניהם. ואני דיברתי עם אחד שמחבר, הוא אומר לי, משקיע המון עבודה, כמה שקט תהיה בין תו לתו. מכיוון שבאמת מתי אני קולט את הניגון? בשקט, בביטול. כולנו מדברים, כולנו משוחחים, אבל לא פעם ולא פעמיים יש אנשים שמדברים, אתה מרגיש לא רק את המילים, את האנרגיה שיוצאת מהם, את הרגש הבלתי מוגדר שיוצא מהם. המילים שלהם חודרות בנפש, ויש אנשים שיכולים להגיד את אותם מילים, את אותם דברים, זה מת. וזה מה שכתוב בעצם, דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב. מה פשט? הדברים האלה שיש בהם לב, יש בהם את העומק של הרגש, את האנרגיה הזאת, הלא מובנת הזאת, זה חודר לבן אדם השני. וכמו שיש את שתי הכוחות האלה בבן אדם שמשפיע, שמדבר, אותו דבר יש את שתי הכוחות האלה בבן אדם ששומע, שמקבל. יש אנשים ששומעים דבר, שומעים רק את המילים, אבל יש אנשים ששומע את אותה מילים, וואו, והוא קולט את הדבר בצורה אחרת לגמרי. יש הרבה אנשים ששמעו איזה משפט, שמעו איזה שיעור, שמעו איזה ניגון, שמעו איזה התוועדות, שינה אותם מן הקצה לקצה. ואני רוצה לספר לכם סיפור מעניין מאוד. היה פעם, היה לנו איזה שיעור, ושוחחנו קצת על הנושא הזה, ואז אמרתי, אם יש מישהו שמוכן לספר מה פעם אחת הוא שמע איזה אמרה, איזה מילה, איזה סיפור, איזה שיעור, וזה שינה לו את החיים. היה שקט, אתם יודעים, אנשים לא כל כך מהר אוהבים לחשוף את עצמם, אבל היה אחד שהוא אמר, אותי זה, אני אספר לכם משהו. הוא היה בן אדם מאוד בעל תחרות, סוחר שרצה לקנות כל בית שיכול להיות, מאוד אקטיב. הוא אומר, פעם אחת שמעתי סיפור, ואנחנו יודעים שיש אולימפיאדה, אולימפיאדה למי רץ הכי מהר, מי קופץ. יש אולימפיאדה האולימפיאדה המיוחדת. לוקחים ילדים, אנשים בעלי מוגבליות, והם עושים תחרויות ספורט. היה פעם אותה אולימפיאדה, היה בסיאטל. והיה 9 משתתפים, שעמדו כולם לתחרות ריצה ועשו את הסימן, וכולם התחילו לרוץ, כל אחד רצה לרוץ הכי טוב ולקבל את הפרס. ופתאום ילד אחד מה9 נתקע באיזשהו מקום והשתתח על הרצפה והתחיל לבכות. ואז אחד מהילדים שומע בכי, הוא עוצר ומסתובב, וגם הם הסתובבו. מה הם עשו? לא המשיכו לרוץ. כולם חזרו לאותו ילד, אחד עם שהוא אוטיסט, אומר לו, נשק אותו ואומר לו, תתכונן, אתה הולך לזכות בריצה הזאת. וה9 ילדים החזיקו ידיים אחד בשני, וכולם הלכו עד לסוף. כל האצטדיון נעמד, מחו כפיים, לא היה זוג עיניים אחד יבש. המחיאות כפיים נמשכו דקות ארוכות. זה הניצחון היה הכי גדול. אומר אותו בן אדם, אני שמעתי את זה, ואני שמעתי שאנשים עד היום מספרים את הסיפור הזה, וזה שינה לי את החיים. תפסתי את הנקודה פה. החיים זה לא התחרות, החיים זה לא הריצה אחרי הבתים ואחרי הכסף, לאחרי הבגדים. התחרות כמה שאתה יכול להרגיש את השני, כמה שאתה יכול להעניק את השני. ואולי נראה שאתה צועד לאט, אבל איך שאתה צועד כל כך מהר. זה למדתי מאותם ילדים. סיפור אחד שהוא עשה את זה, כמו שאומרים ביידיש, דר הרן, יש הרן שזה לשמוע, אין מילה בעברית דר הרן, אבל אם אני חושב המילה הכי קרובה זה להפנים, לקלוט את זה, להרגיש את הנקודה הזאת. אתה יכול לשמוע אותו דבר, אבל אתה קולט דברים אחרים. יש סיפור על מיטל הרב בפרשת כי תבוא, יש את כל התוכחה. ופעם אחת מיטל הרב שמע את קריאת התורה לא מאבא שלו, אבא שלו איננו היה, בדרך כלל עשה את זה האדמו"ר הזקן, והוא שמע את זה, שמע את התוכחה. אחרי זה היה לו חלישות הלב, עד כדי כך שביום כיפור היה לאבא שלו ספק אם מותר לו לצום. שאלו אותו, אני לא מבין, אתה שומע את פרשת התוכחה, את כל ההיפך הברכות, כל שנה, מה קרה השנה? הוא אומר, כשאבא קורא, אני לא שומע היפך הטוב. אני לא שומע היפך הברכה. אני שומע רק טוב. זאת אומרת, אתה יכול לשמוע אחרת, אתה יכול להרגיש אחרת. לפי זה נבין קצת מה שאומר המדרש. אומר המדרש, ואומר את הגמרא, מסכת שקלים, רב פאפה בשם רבי שמעון בן לקיש אומר, התורה שנתן לו הקדוש ברוך הוא למשה, נתנה לו אש לבנה חרוטה באש שחורה. זה מה שאמרנו מקודם. מה הפירוש? אומר המהרש"א, החלק הלבן רומז לסודות התורה, למה שאחורי האותיות, לדברים הנסתרים והמחוסים. האותיות השחורות זה מה שנגלה. ויש ביאור נפלא של הנועם לימלך. אנחנו יודעים, לבן זה בעצם כל הצבעים ביחד. שאני לוקח את אור השמש ואני שם אותו והיא בוקעת את העננים, או אני שם אותו בצורה מסוימת בזכוכית, פתאום אני רואה שמאור השמש מתפזרים ומתחלקים שבע צבעים, כל אחד בגל שלו. אז לבן בעצם כולל את כל הצבעים. שחור בדיוק הפוך, שחור זה שאין בו גוונים, ולכן הוא נהיה שחור שאין לו צבע. אומר הנועם אלימלך, התורה כמו שהיא למעלה זה אש לבנה, התורה למעלה זה שיא האין סוף, שיא בלי גבול, שיא הרוממות, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. התורה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, רצונו של הקדוש ברוך הוא, אין סוף בתורה. האין סוף הזה לא יכול לרדת, להתלבש בעולם הגשמי, ששכל מוגבל של בן אדם יכול לקלוט את זה, לא שייך. מה התורה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האש הלבנה, צמצם, הוריד באש שחורה, צמצם אותה בתורה שלנו, שהיא נקראת האש שחורה. אז הסביר עצם הצדק, בעצם התורה שלנו זה כמו שאומרים, הצמצום הנפלא, הצמצום אין סוף הזה של התורה כמו שיצא הקדוש ברוך הוא. ולפי זה מסביר עצם הצדק, למה כתוב נובלת חוכמה של מעלה היא תורה. מה זה נובלת? מלשון שהוא נובל, הפירות שנובלים, שנופלים על הרצפה. כשיש לי עץ אני לא יכול להגיע למעלה. הפירות שנושרים, נובלים, לשון שהוא זה, אני יכול לקחת אותו. התורה היא נובלות של החוכמה, נובלות של התורה כמו שהיא אצל הקדוש ברוך הוא. וזה הפירוש מה שכתוב תמיד, האש השחורה זה האור האלוקי שמתלבש בעולם, מתלבש בנבריים, זה האש השחורה. האש הלבנה זה האור שלא מתלבש בנבריים, הוא למעלה. ועכשיו נבין לפי זה מה אומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא נתן למשה דיו ונשאר לו דיו, ומזה נהיה את הקרני הוד שלו. דיו זה לכתוב, אבל כמו שהסברנו, כשהשם כתב את התורה יש את האותיות השחורות ואת האותיות הלבנות. את האותיות השחורות שאני יכול להגדיר אותן, ואת האותיות הלבנות שזה הפנימיות של התורה, זה החלק של התורה האלוקי שהוא לא מתלבש בטעם ודעת ובשכל. כשהקדוש ברוך הוא הביא למשה לכתוב את התורה, הוא נתן למשה דיו שיכתוב גם את האותיות השחורות וגם את האותיות הלבנות. איך שכתוב שהקדוש ברוך הוא אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, הקדוש ברוך הוא יחדיר את עצמו, גם את הבלי גבול, גם את הסובב כל עלמין בתוך התורה. שכתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, אותי אתם לוקחים. כשבן אדם לומד תורה הוא מתקשר עם עצם הקדוש ברוך הוא. את האותיות הלבנות זה נשאר למשה דיו, את האותיות השחורות הוא כתב, אבל את האותיות הלבנות ברגע שמשה הוא כתב את התורה והתקשר בתורה, הוא לא רק התקשר עם האותיות שבכתב, הוא גם קיבל את האותיות הלבנות, ומזה נהיה לו קרני הוד. זה מה שהסביר השם שמואל, הוא כל כך זיכך את עצמו, שגם העניין של הוד, שגם העניין של האותיות הלבנות, זה נשאר בו. איך באמת הוא זכה בזה? מה גרם לו לזכות להתקשר גם אל האותיות הלבנות? זה אומר המדרש. משה היה הענב מכל האדם. את המילה ענב הוא כתב בלי יוד, לא מכיוון שהוא הרגיש שהוא ענב ולכן הוא כתב, מכיוון שמי שמרגיש שהוא ענב הוא כבר לא ענב. זה היה בפשיטות אצלו. הוא בא וכתב ויקרא בלי את א' הקטן, ויקר השם דיבר אליי במקרה. זה שמשה רבינו היה ענב, זה שלמשה רבינו היה ביטול הקדוש ברוך הוא. כשיש לך ביטול, אתה כלי לקבל את האור האלוקי. כשאתה מדבר עם השני ואתה חושב רק מה אני יענה לשני, מה אני אוכל להרוויח מהשיחה שלי עם השני, אתה לא קולט את השני. רק שכל כולך בטל ומכוון ורוצה להבין את השני, אתה קולט את בין המילים, את מעל המילים, וזה הכוח של משה. אז זה בעצם אותו נקודה מה שאמרנו, שמשה רבינו זכה באותם הקרני הוד, בגלל שהוא אמר אל הקדוש ברוך הוא מכי נינה מספרך. זה אותו נקודה, בגלל שהיה לו ביטול, בגלל שהוא היה כל כך בטל הקדוש ברוך הוא ובטל לעם ישראל, ואמר מכי נינה מספרך, שהסברנו פעם, זה גם מן העולם הזה וגם מן העולם הבא. זה גרם לו שהוא קיבל גם את האותיות הלבנות. ומה זה אומר לנו? זה אומר לנו שאנחנו מכירים שכתוב, זאת התורה אדם. מוסבר בספרים שמה שיש בתורה יש באדם. כתוב במקהלי עמוקות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כמו שבתורה יש את האותיות השחורות ואותיות הלבנות, גם בכל אחד מאיתנו יש את האותיות השחורות ואת האותיות הלבנות. את האותיות השחורות זה הכוחות שאני מרגיש אותם, את השכל שלי, את המידות שלי, את הכוח המעשה שלי, את כוח הדיבור שלי, את הרגש שלי, שאני מודע לזה. אבל יש לבן אדם עוד מדרגה, עוד מדרגה יותר נעלית, שזה את האותיות הלבנות, שהוא לא מודע להם. כמו שאמרנו שמשה רבינו לא ידע שהיה לו, שאור פניו קרן, מכיוון שזה בא ממדרגה של למעלה מהדעת, מהאותיות הלבנות. לכל בן אדם יש את זה. וגם שאתה מרגיש לפעמים, בן אדם מרגיש שפרחו ממנו האותיות השחורות, אין לו חיות, אין לו מרץ, אין לו התלהבות, אין לו הרגשה, תדע לך, תחפור בעצמך ותתחיל להתקשר, להתבונן, להרגיש את האותיות הלבנות שיש בתוכך. וברגע שמאיר לנו האותיות הלבנות, פתאום הבן אדם מתחיל להרגיש את הערך שלו, את הייחודיות שלו. אנחנו מכירים שהרבי פעם אמר, יום הולדת של בן אדם זה כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, בלעדך אני לא מסתדר בעולם, בלעדך העולם לא מושלם, בשבילי נברא העולם. ברגע שבן אדם קולט את המסר הזה, קולט את האותיות הלבנות, את הקשר לקדוש ברוך הוא, את החלק האלוקי של הקדוש ברוך הוא, פתאום החיים שלו נהיה שיר שלם. איך אנחנו אומרים? השיר על השם בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי. אתה מרגיש שירה בחיים שלך, אתה מרגיש מנגינה נפלאה בחיים שלך. וברגע שאתה מרגיש את הערך של החיים שלך, יש כזאת אמרה שאומרים שיש לך בלב מנגינה יפה, גם שהיא מכה בך אתה לא מרגיש כאב. ברגע שאתה מרגיש עשיר על השם בחיי, את השליחות שלך, את הקשר לקדוש ברוך הוא. זה שיר, זה הנאה עצומה. נכון שמצד אחד אתה מרגיש שאתה לא מתנהג כמו שצריך להתנהג, אתה צריך להתנהג אחרת, לחשוב אחרת, לדבר אחרת, להיות אחרת, אבל אתה, זה מכה בך, אתה לא מרגיש כאב, מכיוון שהשמחה בקשר של הקדוש ברוך הוא. פעם אחת הרב ישראל מאיר ללאו, שהיה הרב הראשי של ישראל לשעבר, פעם עשה שיחה עם אנשים, ודיברו, דיברו, דיברו, ובאמצע השיחה הוא אמר כמה משפטים והוא נחנק, בכה. במה הוא נחנק? אז הוא אומר שהיום באים אליי הביתה הנכדים, הנכדות, ואומרים לי, עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע, אני נהיית בת 8. אני מתחיל לבכות. וכשהוא אומר את זה, הוא נחנק מבכי. הוא אומר, שבאו, הביאו אותי למחנה השמדה בבוכנוולד, הייתי בן 7.5. אנשים נפטרו שם כמו זבובים. אנשים הלכו עצמות ואור. ממש החיים של בן אדם לא היו שווים כקליפת השום. ואני הייתי בן 7.5, וחשבתי, אני אגיע ל8? אני אגיע ל8? כל יום היה המחשבה שלי. וכשבאתי ל8, וואו, כבר באתי ל8. היום אנשים אומרים, יש לי יום הולדת ב8, בלי שמחה, מובן מאליו, בלי התרגשות בכלל. ברגע שבן אדם מתחיל להרגיש את הערך של החיים שלו, הוא מסתכל אחרת על החיים. זה הניגון שלו. וכמה שכואב הלב לראות אנשים שיש בהם את המנגינה הנפלאה הזאת שהם לא שרים איתה, יש בהם את הנשמה הזאת, את האור הנפלא של האותיות הלבנות, והוא סותם את זה, הוא מסתיר את זה. אז כל אחד צריך לדעת, יש לי את זה. ואותו דבר ביחס לבן אדם השני. כשאתה רואה בן אדם אחר שלכאורה אין בו אותיות שחורות של התורה, אין בו קשר לתורה, תאמין ותדע שהאותיות הלבנות אי אפשר למחוק אותן. זה תמיד נשאר בו, זה תמיד קשור איתו. וגם שאתה לא יודע אותם, כמו שאמרנו משה רבינו, לא ידע כיכרון אור פניו, יש בו את זה, ואתה יכול להגיע לזה. איך אתה מגיע לזה? איך אנחנו מגיעים לגלות את האותיות הלבנות? אומר פרידריך רבה במה אמר שאמר בשנת תוף ריש צדיק תת, הוא אמר ככה, כמו שהאותיות הכתובות בדיו על הקלף, הרי האותיות מגלים את הלבן שבקלף. כך האש השחורה, האותיות התורה, הם המגלים את האש הלבנה. כשאני רואה קלף, אני לא רואה פה בכלל קלף לבן, איזה יופי מיוחד. מתי מתגלה הלבן? כשיש שחור, הניגוד הזה. אז כמו שהאותיות הלבנות בתורה מתגלות על ידי האותיות השחורות, כשבן אדם לומד תורה, כשבן אדם עושה מצוות, כשבן אדם עושה את הדברים שהוא יכול למשש אותם, להרגיש אותם, לומר אותם, לחשוב אותם, לעשות אותם, לומד תורה, עושה מצוות, וכשהוא מתבונן בתוך האותיות האלה שיש קדושה, שיש חלק אלוקה ממעל ממש, הוא רוצה לחוש, הוא רוצה לעשות דרך הרן. אנחנו יודעים שיש לשמוע בעברית, ביידי זה הרן. יש עוד מילה ביידי שאין כמעט בעברית, אני חושב, דרך הרן, להפנים, להרגיש, לחוש, לחוש את הקדושה, לחוש את הקשר לקדוש ברוך הוא, לחוש את הנשמה שיש בך. זה אתה סוגר את העיניים ולומד את התורה ומתבונן מה זה באמת התורה. יש דבר מעניין, נסו עכשיו באמריקה, לקחו כמה אנשים, זוגות, איש ואישה, צעירים, מבוגרים, חברים, הושיבו אותם בשתי כיסאות זה מול זה, ואמרו להם רק להסתכל אחד בשני בעיניים. לא לדבר, רק להסתכל. יותר טוב לחשוב את הטוב שיש בשני. והיו כאלה שבהתחלה צחקו, אבל לאט לאט הסתכלו, ופתאום קרה דבר נפלא. ראית את הפנים שלהם מהירות, ראית את החיוך על הפנים, והיה מרגש לראות זוג זקן שהסתכל, ואחרי שעבר את 4 דקות והצלצול צלצל, לקחו שתיהם אחד את השני את היד, רקדו ביחד. אנשים פתאום התחברו, הרגישו איזה אהבה עצומה אחד לשני. המילים לפעמים מפרידות, השכל, ההבנה מפרידה, אבל שאתה מסלק אותם ואתה מסתכל, מנסה לחפש קצת הערה, קצת זיו מהאותיות הלבנות, וואו, פתאום אתה מרגיש משהו אחר. אנחנו יודעים שכשהרב רש"ב אמר מאמר, זה היה שולחן ארוך מאוד, הוא היה בצד אחד של השולחן, הבן שלו הפרידיק רבי היה בצד השני מולו, וכל החסידים משני הצדדים. פעם הרב אמר מאמר מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, אמר את המאמר העמוק הזה, ובסוף המאמר הוא מסתכל על הפרידיק רבי שישב מולו ועשה לו אהו, אז אומר לו לא, הוא לא הבין. רבי אמר עוד פעם את המאמר, ועוד פעם רבי שואל אותו אהו, אומר לו לא. פעם שלישית הרבי אומר את המאמר והוא גם לא מבין, ואז הרבי עושה עם היד הקדושה שלו כזאת תנועה כזאת, ואז הפרידיק רבי אומר אהו. זה לא שהוא לא שמע את המאמר, ולא שהוא באיזשהו מקום לא הבין את המאמר, את האותיות הלבנות, את המעל המילים, את הבין המילים, את הלחלוכית, את ה... איך נקרא לזה? את מה שאי אפשר לקרוא. את זה הוא תפס. היה דבר מאוד יפה, יש פה אצלנו רחוב, פלנטומורטוסלי זה היה בדפוס, ישן ישן, שבבית דפוס הזה, זה הדפוס הראשון באירופה שהדפיסו ספרי קודש, חומש וגמרא, ועשו תערוכה שלמה שבאו אלפי אלפי אנשים, והיה 30 פרופסורים שעשו את התערוכה הזאת, ספרים, הסבירו, ואז הם החליטו בואו לבית כנסת, לישיבה, לראות באמת מה קורה עם הספרים האלה. נכנסו לבית חב"ד, נכנסו אל הישיבה, התרגשו מאוד לראות את אותם ספרים שהדפיסו אז עם ההדפסות הישנות, היום באותם ספרים לומדים, דפוס יותר יפה, יותר ברור, אבל אותם ספרים. נכנסו לישיבה, רואים 70 בחורים ויושבים ולומדים, אתם יודעים, בריתחא דאורייתא, הם עמדו איזה חצי שעה בשוק, בשוק, אוקיי? בסוף הולכים החוצה, נכנסים לבית המדרש, והיה להם המון שאלות, אבל השאלה הראשונה שכל אחד לא מבין, אומר אצלנו באוניברסיטה דבר ראשון כל סטודנט לומד לבד, פה החברותות האלה, מה זה החברותות האלה? אבל בייחוד מה התנועות עם הידיים האלה? מה ההתלהבות הזאת? מה הצעקות האלה? זה העביר אותם לדעת, מה זה? אז ניסינו להסביר דבר ראשון על פי נקודה פשוטה, פשוט הם חיים בלימוד, הם נהנים בלימוד, זה לא רק לימוד קר, יבש, שכלי, זה חי, אבל הם הרגישו כאן עוד משהו. אבל מה עוד? מה עוד? אמרנו להם, יש קדושה בתורה, יש את הלמעלה מהדעת, יש את החלק שהוא חוש, מלשון לחוש את הקדושה, להרגיש את הקדושה. הבחורים שהם לומדים את התורת השם, הם מנסים להגיע לאותיות הלבנות האלה, לקדושה של הדבר, לחוש של הדבר. אין לי מושג כמה הם הבינו, אולי קצת, אבל זהו זה. כמו שבתפילה אנחנו מתנוענים, אומר הכוזרי, כמו נער שמתנוענע, הוא רוצה לעלות, הוא רוצה לעלות. אנחנו בלימוד שלנו אותו דבר, וזה מה שאומרת לנו התורה, תלמד תורה אבל תנסה להגיע לאותיות הלבנות, ותנסה להתבונן ולחשוב על הקדושה הנפלאה שיש בתוך התורה. יש סיפור נפלא על בעל ההפלאה רבי פנחס, שהוא היה אחד מגדולי ישראל, ולפני שהוא כך התפרסם, הוא היה גם אחד מגדולי ישראל, והוא נסע אל המגיד לראות מה הולך שם אצל חסידים. אז שהוא נכנס אל המגיד ממזריץ', אז הוא אמר למגיד, אני רוצה לשוחח איתך בלימוד תורה. אז המגיד אומר לו, עכשיו אין לי זמן, אבל תיכנס לבית המדרש, תפנה לרב הגאון רב זושה, ושם איתו דבר בתורה. הוא קצת לקח ללב, אבל אוקיי. הולך לבית כנסת, שואל, איפה הרב הגאון רב זושה? רב הגאון רב זושה? אנחנו מכירים, היו שתי אחים, רב זושה ורב אלימלך, אבל לא קראו להם הרב הגאון. אז איזה רב, על מי אתה מדבר, אתה יודע? בסוף מישהו אומר, אולי הוא מתכוון לרב זושה, הוא יושב שם בסוף. הולך אליו, אומר לו, אני רוצה לדבר איתך בלימוד. הוא אומר, איתי בלימוד? אתה גאון הגאוני, מה אתה מדבר איתי? הוא אומר, כן, אבל המגיד אמר לי שאני אלמד איתך. אוקיי, המגיד אמר, הרבי אמר. אז הוא אומר, בוא נלמד את הגמרא שאנחנו עכשיו לומדים. למדו במסכת ברכות. אומרת הגמרא, אמר רבונה, תשעה וארון מצטרפים. מה זאת אומרת? אני צריך מניין, יש לי רק 9 אנשים וארון ספרים. ארון ספרים נחשב לאיש, הוא מצטרף או לא? אז אומרת הגמרא, ארון גב ראו? ארון ספרים זה בן אדם? מה? שואל רב זושה את רב פנחס, מה הייתה הווה מינה? מה היה השאלה שמצטרפים ארון ל9? ארון זה בן אדם? מה הייתה המחשבה של הגמרא? הרב לא חושב, לא יודע באמת, פלא. ולך יהיה תשובה? הוא אומר, אני חושב משהו. תגיד. הוא אומר, תראה, יש בן אדם שהוא לומד המון תורה. אבל אצלו התורה זה ארון ספרים בראש. הוא לא מזדחך מן התורה. הוא לא גודל מן התורה. הוא לא צומח. הוא לא מתהר. הוא לא מתקדש עם התורה. איך שהקוצקי רבי פעם אמר למישהו שאמר לו שלמד את כל השס, שואל לו הרבי מקוץ, אבל מה השס לימד אותך? מה הוא פעל בך? אומרת הגמרא, אם יש לך בן אדם שהוא מלא מלא תורה, אבל הוא כמו ארון, הוא נשאר בול עץ, אפשר לצרף אותו? אומרת הגמרא, אם הוא כמו ארון ספרים, גברה קרינו לו, אתה קורא לו גבר? זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה? ורב פנחס הבין את המסר, הוא נשאר אצל המגיד, והוא נהיה אחרי זה מהחסידים הנפלאים, הנפלאים, הנפלאים. זה גם מה שאומר לנו. לכל אחד מאיתנו יש את האותיות הלבנות. אנחנו רק צריכים לגלות אותם. אנחנו לא יכולים לגלות את כולם הערה, אפילו לרגע, אפילו לקצת זמן, שנתבונן בקדושה שיש בתורה, נתבונן במצווה שבה המצווה באה מהמילה צוותא, שאני מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, ונרגיש את המעל המילים, נרגיש את התוך המילים של התורה, תוך המילים של התפילה, ננסה להתבונן, לא רק לקרוא, לא רק להבין, להרגיש, לחוש. וכשזה בעזרת השם יאיר לנו מדי פעם, נראה עולם אחר. וזה מה שכתוב, כי עין בעין יראו בשוב השם את ציון. וכתוב, וראו כל בשר כי פי השם דיבר. כשמתבוננים, יש לנו את הכוח לראות את ההשגחה הפרטית. את האלוקות בחוש, ולעתיד לבוא זה יהיה בהתפשטות כזאת עצומה, שכל אחד יראה בחוש את ההשגחה הפרטית ואת השם, שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח.